שלום לכם. כולם מכירים את הכלל, מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת. הכלל הזה נכון לא רק לגבי אוכל, כל שכן מבחינה רוחנית. כדי להיות ראויים למדרגה רוחנית צריך לעשות הכנות, להכין את הכלים שלנו. הדבר הזה נכון במיוחד לגבי חג השבועות, שהוא אלוף החגים בלהתכונן אליו. 49 יום, 7 שבועות שלמים אנחנו סופרים ועושים הכנה לקראת החג הזה. יתרה מזו, החג עצמו קרוי על שם ההכנה, שבועות, בגלל שעושים שבועות של הכנה כדי להגיע אליו מוכנים. חז"ל אומרים לנו יותר מזה. כשהתקרב הרגע של מתן תורה, הקדוש ברוך הוא בישורת האחרונו נתן הנחיות מיוחדות, תתכוננו היום ומחר, את היומיים האחרונים לעשות הכנה מיוחדת ואז תקבלו את התורה. ובא משה רבנו והוסיף יום אחד מדעתו, היו נכונים ליום השלישי, הוא אמר, עוד יום אקסטרה של הכנה. בדיעבד הקדוש ברוך הוא הסכים איתו, אבל זה דבר מדהים שמשה רבנו מיוזמתו דוחה את מתן תורה, דבר שהיסטוריה שלמה חיכתה לו, בעוד יום. למה? כי לא מספיק מוכנים. צריך עוד יום להתכונן לרגע הזה. למה זה ככה באמת? למה הכנה כל כך חשובה? התשובה היא שתורה זה לא איזה אינפורמציה שצריך לעשות גזור הדבק משמיים לארץ. התורה זאת מדרגת חיים חדשה. זאת ספירה רוחנית שכדי לחיות בה, כדי לספוג אותה אל תוכחה, אתה צריך להכין את הכלים. אתה צריך להתכוון אל התדר המתאים. וזו הסיבה שיש לנו הרבה מאוד הכנות ועבודת המידות, כדי שנוכל להכין את עצמנו ולהיות ראויים לקבלת התורה. אלא שאחרי כל זה נשאלת השאלה, האם אחרי כל מה שעשינו וספרנו והתכוננו, האם באמת ברגע הקריטי שבו הקדוש ברוך הוא בא ונותן לנו את התורה, האם רצינו לקבל אותה? נתקלתי בסרטון שמראה הצעת נישואים. הפעם בן אדם באמת השקיע. זה היה במשחק כדורגל עם עשרות אלפי משתתפים. הוא תאם את הכל מראש, ובהפסקה הקריין עוצר את הכל, ואומר להם איקונו, עכשיו הולך להיות כאן משהו מיוחד. רואים את הבחור שם בקהל, המצלמות מתכווננות אליו, שולף את הטבעת מהכיס, קורע ברך, מגיש לקלה, וכולם מצפים שהיא תגיד יס, יס, ותיפול על כתפיו בחיבוק ובדמעות, ולמרבה ההפתעה והמבוכה, הקלה אמרה נו. היא לא הייתה מוכנה לרגע הזה, לא הייתה בשלה, והוא פשוט נמלט משם במבוכה, פדיחה. מה קרה אצלנו? כשהקדוש ברוך הוא בא לתת את התורה לעם ישראל, אז יש לנו פה חתן, יש לנו כלה, פסוק אומר, יום חתונתו, וחז"ל מסבירים, מתן תורה זה יום של חתונה. האם הכלה רצתה להתחתן? התשובה היא שתלוי את מי שואלים. תעצרו איזה ילד ברחוב ותגידו לו, עם ישראל רצו לקבל את התורה? הוא יגיד, בטח. הרי זה מה שהגננת רותי סיפרה, איך הקדוש ברוך הוא עבר מעם לעם, ושאל את כולם, אתם רוצים לקבל את התורה? שאלו מה כתוב בה. הוא אמר להם, כתוב בה כך וכך. הערבים אמרו לו, הצרפתים אמרו לו, הרוסים אמרו לו. בסוף, כשהגיע לעם ישראל, הם אמרו מיד, נעשה ונשמע. חז"ל מאוד התפעלו מצמד המילים האלו. אני אקריא לכם משפט שמופיע בגמרא מסכת שבת בדף פ"ח. דרש רבי סימאי, בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, באו 60 ריבו של מלאכי השרת. לכל אחד ואחד מישראל קשרו לו שני כתרים, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע. עוד מובא שם, בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, יצתה בת קול ואמרה, מי גילה לבני רזה שמלאכי השרת משתמשים בו? כלומר, הנכונות הזאת של עם ישראל לקבל תורה, זה סוד גדול, זה דבר נפלא, זה הביא כתרים לראשם. עד כה נשמע נהדר, נכון? עם ישראל מאוד רצו לקבל את התורה. אבל מצד שני, בגמרא במסכת עבודה זרה, בדף בית עמוד בית, חזל דורשים על הפסוק, והתייצבו בתחתית ההר. שמתאר את עמידת בני ישראל לפני קבלת התורה, והם שמו לב שיש בפסוק משהו מוזר. המילה בתחתית. בתחתית פירושה שאם יש לך איזה הר, אז בתחתית שלו היו בני ישראל. וזה הרי לא ייתכן. אם כבר הם עמדו למרגלות ההר, ליד ההר, לצד ההר, הם בטוח לא היו בתחתית שלו. כאילו מן ההר נמצא על הראש שלהם והם מתחתיו. מה פשר הדבר? אומרת הגמרא כך. מלמד שקפה הקדוש ברוך הוא עליהם ההר כגיגית. ואמר להם, אם אתם מקבלים את התורה מוטב, ואם לאו, פה תהא קבורתכם. חזל ראו בפסוק הזה רמז שקבלת התורה הייתה בכפייה. הקדוש ברוך הוא כביכול הכריח אותה. שם להם את ההר על הראש ואמר להם, אתם לא זזים מפה. עכשיו מקבלים את התורה, אחרת זה הסוף שלכם. וכאן עולות שלוש שאלות. הראשונה היא, למה צריך לכפות אותם? אם הם רצו לקבל ואמרו נעשה ונשמע, אין טעם לכפות את מי שרוצה במילא. תראו לעצמכם, היום האחרון לשנת הלימודים. אמרו אומרת, תלמידים יקרים, עוד רגע יהיה צלצול. תסתיים היום, תסתיים שנת הלימודים. אני מאוד מבקשת, כשהיום הזה נגמר, נא לצאת לחופש. מחר לא לבוא לבית הספר, לא לשוב ללימודים, צאו לחופש, אנא מכם. טוב, זה מגוחך לגמרי. שנייה אחרי הצלצול כבר לא יישאר חצי ילד בכיתה. הם רוצים לצאת לחופש עוד יותר ממנה. לא צריך לכפות אותם, לא לבקש מהם, לא להתחנן אליהם. למה צריך לכפות על עם ישראל לקבל תורה? אם הם רוצים. שאלה השנייה היא, גם אם אפשר לעשות את זה, למה לעשות את זה? הרי היסוד של היהדות זאת הבחירה החופשית. התורה אומרת, החיים והמוות נדעתי לפניך, הברכה והכללה, ובחרת בחיים. הרמב"ם מעריך מאוד לדבר על זה, שזה יסוד התורה. שום דבר לא כופה ולא מכריח אותך, אתה בוחר, אתה מחליט. אלוקים לא רוצה רובוטים, בובות הלכות. הוא רוצה שאנחנו נבחר, שאנחנו נרצה בעצמנו לעשות את הדברים. אם כך, מה פתאום לכפות הר כגיגית? תן להם לבחור, ירצו יקבלו. לא ירצו, לא יקבלו. ממתי מכריחים? שאלה שלישית ואחרונה, גם אם נבין איך אפשר לכפות את מי שגם ככה רוצה, גם אם נבין למה צריך את זה, השאלה היא, מה זה עוזר? מה הטעם? הרי כידוע, מאז אותו רגע ועד היום, מי שלא רוצה לשמור תורה ומצוות, לא ישמור. יש בחירה חופשית בעולם, זה ודאי. מה יעזור שברגע הראשון כפית, אם מאז ועד היום, כל אחד עושה מה שהוא רוצה. מה הועיל להתחלה, אם יש את ההמשך? אז אם נסכם, יש פה שלוש שאלות. הראשונה, למה צריך לכפות אותם, אם גם ככה הם רוצים? שתיים, למה לכפות ולא לאפשר בחירה חופשית, שזה יסוד התורה? שלוש, מה יעזור לכפות אז נקודתית, אם מכאן ואילך יש בחירה, אם לשמור או לא? על השאלות האלה רבו התשובות. ואנחנו נאמר אחת מהן, שאומר אותה רבי ישראל בעל שם טוב, שחג השבועות היה גם יום פטירתו, והוא מוביל בספר כתר שם טוב את היסוד הבא. אני אגיד אותו במשפט אחד ונסביר. בני ישראל רצו לקבל את התורה, הם אמרו נעשה ונשמע. יחד עם זאת, חשוב שתהיה לצד זה כפייה מסוימת. מה הכוונה? אומר הבעל שם טוב, בחיים שלנו יש הרבה דברים שאדם עושה כי יש לו חשק, כי הוא רוצה, בא לו, הוא מתלהב, הוא מתחבר לזה. זה נהדר. אבל מה לעשות שלא כל החיים זה ככה? יש דברים שפשוט לא בא לך לעשות. אתה לא רוצה, זה לא מדבר אליך, אתה לא מתחבר לזה. השאלה היא מה קורה אז? אני יכול להגיד לכם כאבא, כשבשעה 3 בלילה, התינוקת שלך מתחילה לבכות כי זז לה מוצץ, הדבר האחרון שבא לך לעשות זה לקום עכשיו. אחי, אתה רוצה להתחפר עמוק יותר בתוך הפוך ולחזור לישון. לא בא לך לקום. אבל, אומר הבעל שם טוב, כפיית הר כגיגית של מתן תורה באה ללמד את כולנו. יותר מזה, היא באה לתת לנו כוח לחיות את החיים לא רק בממד של בא לי, אני מתחבר לזה, אני רוצה, מתחשק לי, שזה משהו די ילדותי, זה הרובד הנמוך יותר, אלא לעשות דברים כי זה נכון, כי זו האמת, כי זה מוסרי, כי כך ראוי, גם אם כרגע אני לא מתחבר. אבל אני כופה את עצמי הר כגיגית, כי אני יודע שזה הדבר הנכון לעשות. ויש לעניין הזה חשיבות עצומה בעולם כמו שלנו, שיש בו דומיננטיות רבה מאוד למקום של החשק. בא לי, אני מתחבר או לא מתחבר? לא מתחבר, אני לא עושה. המבוגרים שביניכם עוד זוכרים שעד לפני כמה שנים, אדם שהיה עושה מנוי על סלולר והיה קונה מכשיר טלפון, היה מתחייב ל-36 חודשים לאותה חברה. עשית מנוי בסלקום, עכשיו אתה תקוע איתם 3 שנים. אתה רוצה לעזוב? יש כנסות יציאה, יש לזה מחירים גבוהים, לא כדאי. היום, אדם שרוצה לעבור חברת סלולר, כל כמה חודשים מותר לו, זאת אומרת, אתם צוחקים. נכון, מותר לו לעשות את זה 100 פעם באותו יום. הוא הלקוח, הוא תמיד צודק, כולם משרתים אותו, אתה לא מחויב לאף אחד בשום דבר. העניין הוא שזה לא נעצר רק בסלולר. זו תופעה שחוזרת בהרבה תחומים בחיים, שאנשים לא מרגישים מחויבים בכלל. יש תופעה בעולם האקדמיה. אתה פוגש סטודנט, איך הולך? מה אתה לומד בבר אילן? משפטים, יפה מאוד. טוב, אוי, עריכת דין, זה מפתח גדול להתקדמות בחיים. אתה פוגש אותו אחרי 3 חודשים, אתה אומר לו, נו, איך הולך במשפטים? הוא אומר, לא, עברתי למחשבים, היום הייטק, זה הדבר המוביל. טוב, הייטק זה גם חשוב מאוד. אתה פוגש אותו אחרי חודשיים. נו, איך במחשבים? הוא אומר, לא, עזוב, אני בעבודה סוציאלית, אני רוצה לעבוד עם אנשים, לא עם מכונות. בסוף, אחרי 6 שנים, הוא גמר לוגיסטיקה ומנהל עסקים, הספיק לעבור חצי אוניברסיטה בינתיים. זו תופעה. אנשים מזבזפים, לא מחויבים לשום דבר. קצת קשה לי, לא מתחבר, לא מדבר אליי כרגע, נקסט. אני עושה רפרש, אני עובר הלאה. זה נכון גם בשוק העבודה. אבא שלי, שיחיה, שיצא לפנסיה, הוא סיים 42 שנה עבודה במשק כמהנדס אלקטרוניקה. הוא הספיק לעבור 3 עבודות בכל התקופה הזו. הוא עבד 10 שנים, 12 שנה. תשמעו, היום אנשים בשבועיים עוברים 3 עבודות. משהו כאן השתנה. ראיתי קריקטורה של זוג מאוד קשישים, חוגגים את חתונת הפלטינה, נשואים המון שנים. שאלו אותם, תגידו, איך הצלחתם להסתדר ביחד כל כך הרבה שנים? לא נמאסתם זה על זו? אז הקשישה עונה, אנחנו חיים בדור שבו אנשים היו מתקנים דברים במקום להחליף. זה משפט מדהים, כי היום אם אנשים טיפה לא מתחברים, קשה, יש איזושהי בעיה, ישר מחליפים. אם תיכנס עם טוסטר לחנות של מחסני חשמל, תגיד, תקשיבו, קניתי את זה לפני 1.5 שנה וזה לא עובד עכשיו. איפה כאן המעבדה שמתקנים טוסטרים? יצחקו לך בפרצוף. תגידו, מה אתה עושה צחוק? מי מתקן טוסטרים? בוא, תיקח לך חדש, אולי 49 שקל. אתה רוצה 10 תשלומים? אין בעיה. העניין הוא, חברים, שזה לא נגמר בטוסטרים. זאת גישה לחיים. לחיות ברובד של מה משתלם לי, מה בא לי, מה מדבר אליי, מתחבר. יש בזה צד חיובי, שאדם לא יתקע 20 שנה במקום שלא מתאים לו, רק בגלל שהוא התחיל שם אז הוא ממשיך. או בניסויים שרע לו בהם, והוא סובל, אבל הוא לא רוצה לשנות. טוב שיש את האופציה הזאת. הבעיה כשזה הופך לאובססיה. אומר הבעל שם טוב, פה אני חוזר לשאלה שלנו, בני ישראל אמרו נעשה ונשמע. אבל אי אפשר לבנות בחיים רק על הרובד שאני רוצה. אני מתחשק, בא לי. התורה ניתנה לנו גם בכפייה של הר כגיגית, כדי להרים אותנו למקום גבוה יותר, שבן אדם יהיה מסוגל לעשות את הדברים, לחיות את החיים, לפי האמת, לפי המוסר, לפי הצדק, לפי מה שנכון, ולאו דווקא, לפי מה שקל ומתחבר. תראו זוג נשוי שהתחתנו לפני שבוע. זה נורא יפה לראות. אתה שומע בצליל של הקול, גם כשהיא מבקשת ממנו להוריד את הפח, זה מה זה רומנטי. אבל בעיניי, יש דבר יותר יפה מזה. סבא וסבתא שלי היו נשואים כ-60 שנה. סבתא שלי מאוד אהבה לשתות קפה. כמה? המון. הייתה שותה איזה 5-6-8 כוסות ביום, ותמיד הייתה מבקשת מסבא שלי, מנחם, אתה יכול לעשות לי כוס קפה? סבא שלי בחיים לא סירב. הוא לא אמר לה, יש לי מיילים, אני בדיוק בוואטסאפ, אני באמצע הכתבה בעיתון. הוא תמיד הלך, וחזר אחרי דקה וחצי עם כוס קפה, יפה, הנה קחי, בבקשה. כמה כוסות קפה בן אדם עושה ב-60 שנה? תעשו חשבון, זה מגיע למאות אלפים, אולי יותר מזה. האם יש בזה איזו התלהבות רומנטית של זוג בשבוע הראשון לנישואים? לא. אין כאן מאוהבות, אבל יש פה אהבה. יש כאן מחויבות. יש כאן ארכי גיגית, גם כשאתה לא רוצה, לא מתחשק. אבל זאת בחירת לבך, זה הילד שלך, זה האלוקים שלך, זה העם שלך, זאת התורה שלך, אתה הולך על זה. זאת המשמעות של אותה כפייה לפי הסבר הבעל שם טוב. לפי כל זה, אפשר להבין למה חוץ מנעשה ונשמע צריך גם ארכי גיגית, אבל עדיין יש פה איזה טעם של חמיצות בפה, כאילו אין ברירה, צריך בחיים לפעמים להכריח את עצמנו, לכפות, זה חשוב, צריך את זה. אבל אני רוצה להפוך את המבט, ולראות גם את הבדיעבד הזה כסוג של לכתחילה. מי שהסביר את העניין, זה שניים מגדולי ישראל, שכל אחד נתן פה כיוון משלו. הראשון זה הרבי מלובביץ', שהוא אומר את היסוד הבא. בני אדם, יכולים להשיג הרבה מאוד במחשבה, בהבנה, ברגש שלהם. אבל אומר רבי מלובביץ', זה לא מספיק, כי זה עדיין מאוד אנושי. החידוש של התורה, שהיא לא נשארת רק בנעשה ונשמע, שזה משהו שתלוי בנו, ברצון האנושי שלנו, אלא היא מרימה אותנו למקום גבוה יותר, למקום האלוקי. אפשר להבין הרבה בתורה. האם אפשר להבין את הכל? לא. וטוב שכך. הרבי מקוצק אמר, לא הייתי רוצה להאמין באלוהים שדרכיו מובנות לכל ילוד אישה. אי אפשר להכניס אותו לתוך כזית מוח של ההבנה הפשוטה שלנו. הוא מעבר לדבר הזה. ובגלל זה אנחנו מאמינים פה, בגלל זה אנחנו רוצים את זה. אומר רבי מלובביץ', זה בדיוק החידוש של ארכי גיגית. התורה מרימה אותנו מעל הרובד האנושי של נעשה ונשמע, ולוקחת אותנו מהארץ אל השמיים, להשגות, להבנות, למצוות, להרגשות, שהם מלמעלה, כביכול ארכגית, מנחיתים עלינו, אבל בזכות זה אנחנו יוצאים הרבה יותר גדולים. הסבר שני, למשמעות של ארכגית, אומר בעל התניה, רבי שניאור זלמן מלאדי, המייסד של חסידות חב"ד, בפרק כ"ז, ושם הוא אומר יסוד גדול, שמבוסס על פנימיות התורה. והוא אומר, בעולם שלנו יש מאבק גדול בין כוחות הטוב לכוחות הרע. וכולנו חיילים במלחמה הזאת. שאדם ידע שבכל מעשה שהוא עושה, הוא משפיע ומחזק את הצד הטוב לעומת הצד הרע. אבל יש חיזוק שבא ברובד הפשוט. שאתה עושה דברים, שאתה מתחבר עליהם, שנוח לך, שזה קל, זה בסדר. אבל העוצמה היותר גדולה זה כשאדם כופה את עצמו ארכי גיגית. לא בא לו להתפלל עכשיו. קשה לו להתגבר על הלשון הרע הזה שעומד על קצי הלשון, אבל הוא כופה את עצמו. אומר בעל התניה, על פי דברי המקובלים, ברגע הזה זה מכה גלים. וגם בשמיים יש כפייה שהצד הטוב גובר על הצד הרע וכובש אותו, מנצח, מביס אותו. אומר בעל התניה, יש אנשים שהחיים שלהם מלאים בכפייה כזאת. כולנו פגשנו כאלו שעברו צרות, שאתה לא יודע איך להכיל את זה בכלל. כאן אמא שלו מתה מסרטן בגיל צעיר, ואבא שלו עזב את הבית, והיה לו מחלות ובעיות וגירושין והילדים ופה תאונה וחובות. ואתה אומר, ריבונו של עולם, בן אדם אחד, כמה הוא סובל, מה עובר עליו, מסכן, איזה חיים. כל הזמן להתמודד, להתגבר, להילחם. שידע אדם כזה, הוא לא ג'ובני, הוא נמצא בחוד החנית. הקדוש ברוך הוא בחר בו להיות מסיירת מתכל של הצבא של כוחות הטוב. ובכל התגברות כזאת הוא מחזק, הוא מגביר את הטוב העולמי שמביס את הרע, שמשתלט עליו, שמדביר אותו. איזה זכות עצומה להיות במקום הזה עם כל הקושי שבדבר. אני אסכם, אם ראינו את התשובה של הבעל שם טוב, שמסביר לנו שלצד נעשה ונשמע יש צורך בהר כגיגית, כי לצד הרצון וההתחברות שלנו, צריך לדעת שלחיות את החיים זה לא רק שכיף וקל, אלא צריך לעשות את הדבר הנכון, האמיתי, שההלכה, שהתורה מכוונת, גם כשזה לא קל. את הדבר הזה נתנו לו גם פן חיובי יותר בהרגשה, זה לא רק בדיעבד שזה ככה. לכתחילה, כמו שהרבי מלובביץ', הכפייה של הר כגיגית מרימה אותנו למקום אלוקי. לא להישאר רק ברובד האנושי, אלא להבין, לחיות ברמה גבוהה יותר, שלא היינו מגיעים אל זה לבד. את הדברים של בעל התניא, שאומר שהרגעים האלה של הכפייה, בזה אנחנו מגבירים את הכוח של הטוב האנושי, שגובר על הרע ומנצח אותו. מי שזוכה לזה, נמצא בחזית של המאבק, של הטוב כנגד הרע ועוזר לו לנצח. הרבה יותר מאשר הדברים הקלים והפשוטים. אני רוצה לסיום לתת היבט נוסף, פרספקטיבה שגם היא תורת החסידות, אומר אותה בעל התניא ואחרים, שצריך להבין אחרת את המושג של כפיית הר כגיגית. הבנה הרגילה היא, כמו כפייה שאנחנו מכירים, מצמידים למישהו אקדח לרקה, אתה חייב עכשיו לעשות, אחרת אוי ואבוי. אומר רבי שניאור זלמן מלאדי, הכפייה של הר כגיגית הייתה שונה. הקדוש ברוך הוא לא צריך לאיים עלינו, להכריח אותנו. באותו רגע של מעמד הר סיני, הייתה כזו הערה מדהימה. הייתה התגלות רוחנית, אדירה, עוצמתית, שפשוט לא יכולנו להגיד אליה לא. זה היה כל כך כובש, משכנע, מסנבר, שפשוט לא היה שייך לסרב, לא הייתה התלבטות להגיד לזה לא. אם יום אחד הטלפון יצלצל ויהיה כתוב מספר חסוי, ועל הקו תהיה אראלה, והיא תגיד שלום, רציתי להגיד לך שזכית בחצי מיליון. אני לא יודע מה איתכם, אני לא מכיר אדם שיגיד, תשמעי, אני צריך להתלבט אם אני מעוניין, מתאים לי. ברור שאתה אומר כן, אף אחד לא מסרב לדבר כזה. היא לא צריכה להגיד, אתה חייב על פי חוקי המדינה לקבל את הפרס. כשאתה קופץ למים, אתה לא יכול להישאר יבש. וכשהקדוש ברוך הוא מתגלה בחיבוק גדול של אהבה, עם ישראל לא היה יכול להגיד לו לא. זה לא רק נעשה ונשמע כי רצינו, אי אפשר היה להגיד לא למתנה מופלאה כזאת שקיבלנו משמיים בחג השבועות. אני רוצה לברך את כולנו שנזכה לקבל את החג הזה בשמחה, באהבה, שנחיה את החיים לא רק ברובד של בלי, אלא ברובד של מה אמיתי, מה נכון, מה צריך. שלא נשאר רק ברמה האנושית, אלא שהתורה תרים אותנו אל המקום האלוקי, הרוחני, העליון, ושנהיה חיילים נאמנים בכוחות של הטוב שגובר על הרע, שיהיה בהצלחה וחג שמח.